שבוע טוב, מוצי שבס קוידש, פרשת ויחי חזק. סיימנו ספר בראשית ואנחנו צועדים הישר לספר שמות, כמו שכתוב, אשם שמות בארץ, אל תקריא שמות אלא שמות. כן, שמות. יש משמעות לשמות של בני האדם, כפי האותיות של השם, ככה יש השפעה וצינורות של השפעה. אולי פעם בזאת השם ניקח את הנושא הזה כנושא לימוד, ככה נקדיש לו טיפה זמן אם ירצו קצת ללמוד על האותיות, לא כמו שאנחנו למדנו עכשיו, אלא בפועל, כן, קוראים לך סרוליק, ישראל, מה זה אומר? על איזה צינורות של שפע אתה יושב, ומה האותיות הללו אומרות? כי ראינו בינתיים שבכל אות ואות, למעט אותיות בודדות, יש שני צדדים, יש גם את הצד הטוב וגם את הצד שמתחבר אל הלא טוב. אז צריך לדעת האדם ממה הוא ניזון, שיש בו צדדים כאלה וצדדים אחרים, וזה בדרך כלל ששואלים גדולי ישראל על שמות, אז הם מבררים באותיות של השמות, רואים את החיבור ביניהם לבין ההורים, ומקווים ומשתדלים למצוא עוד כמה שאפשר נקודות התאמה, כששואלים. בדרך כלל אין חובה לשאול, ההורים רוצים לתת שם לילד, הגמרא אומרת נבואה נזרקת מפיהם, זה הקדוש ברוך הוא נותן, אבל יש כאלה שמתייעצים. אבל בסדר, אבל זה הרעיון בכללי. היום אנחנו לומדים אותיות ואנחנו נמצאים לפני סיום, אנחנו באות זין. לפני שאנחנו מתחילים באות זין, אני רוצה רק להזכיר לנו דבר חשוב ועקרוני לאין ארוך. המספר 7, האות זין, הוא אחד האותיות המרובות ביותר שיש בגלגל החיים של יהודי. יש לנו כל שבוע ושבוע יום השביעי, שבת. יש לנו אחת ל7 שנים שמיטה. אחד לשבע שמיטות, יובל. יש לנו את שבעת ימי החג של פסח, סוכות. יש לנו אחר 7 שבועות, חג השבועות. כלומר, אנחנו רואים שהנושא של 7, מספר 7 הוא עוד הרבה הרבה הרבה. יש לנו אחרי 7 ימים, ביום השמיני, מול בשר אורלתו. כלומר, אתה לעבור 7. קורבנות, לא יכול לבוא, לעלות על המזבח קורבן לפני שמלות לו 7 ימים, וביום השמיני ירצה. כלומר, אנחנו רואים שיש משמעות עמוקה מאוד, רחבה מאוד, שמקיפה את עולם היהדות, ובואו נראה למה.
ימי שנתנו בהם 70
שנה. נכון, ימי שנתנו בהם 70 שנה, נכון מאוד, גם זה. כן, כלומר, העניין של הספרה 7 היא מאוד מאוד עמוקה, ומקיפה כמעט כל רובד בחיים של יהודי, ותכף נבין גם למה. אבל, כמו שלמדנו כבר וראינו, גם הספרה 7, יש בה צדדים שהם לא נעימים, פשוטו כמשמעו לא נעימים, ולדוגמה, שאנחנו רוצים להגדיר כלי מלחמה, אנחנו קוראים לזה כלי זין. כן? כלי מלחמה. בכל מקרה, אני רוצה שתשימו לב, האות זין היא כתובה משתי אותיות. האות זין כתובה מאותיות ואות וו. האות וו היא הקו שיורד למטה, האותיות שוכבת עליו מלמעלה. כן? כלומר, זה שתי האותיות שמרכיבות את האות זין. לא ניכנס עכשיו למחלוקת ההלכתית או הרעיונית בין שיטת הארי ושאר השיטות, איך כותבים את האות ח' עם שני זיינים או עם ו' וזיין, לא ניכנס לזה, אבל תזכרו, לו' ולזיין יש קשר, כי הזיין בנויה מו' שמעליה יוד. יש ביניהם קשר לא רק בעניין הפנימי שלהם, אלא גם בעניין הגרפי שלהם, הצורה החיצונית שלהם, הם דומים מאוד אחד לשני. לכן למשל, האות ו' והאות ז' הן מאוד דומות. לכן למשל, אם יש טעות בספר תורה, ובטעות כתב מישהו אות ו' במקום אות ז' וזה צ'ופצ'י קטן, אז לוקחים תינוק שיזהה. כן, תינוק שלא רגיל לקרוא, ורק מכיר את האותיות, שיזהה האם זה אות ז' או אות ו'. כי הן מאוד מאוד קרובות, מאוד דומות. ואפשר להתבלבל ביניהן. בהקדמה הזו ניכנס לדברי הזוהר הקדוש אצלכם בעמוד מספר תתוו ואצלי בלמד ח' אומר הזוהר הקדוש שאלת עד זין אמרה לי ריבון עלמה ניחה כמח לי מברי בי עלמה דחינטרין בנייך שבת דכתיב זכור את יום השבת דקודשו אמר לה לה עברי בך עלמה דענת עדבך קרבה וחרבה דשננה ורומך דקרבה וגבנה דנון מיד נפקה מקמה. כלומר, בוא נסביר קודם כל את הפשט של הזוהר. בא עוד זין ואומר לפני הקדוש ברוך הוא, בי ראוי לברוא את העולם, כדי שהאנרגיה שיש בי, שהיא קדושת השבת, שמתחילה במילים זכור את יום השבת, שקדושת השבת תהיה תמידית בעולם, ומתוך קדושת השבת אנחנו יודעים שקדושת השבת למעשה זה עדות של כל מי ששומר שבת על אמונת הייחוד ואמונת הבורא, שהבורא ברא את העולם. בגלל זה אנחנו אומרים כל ערב שבת, אנחנו אומרים ויחולו השמיים והארץ, שזו עדות, צריכים להגיד אותה מעומד, גם בבית הכנסת וגם בקידוש. אנחנו אומרים אותה מעומד. גם לשיטת הפוסקים שסוברים שכשאדם מברך על הגפן הוא צריך לקבוע עליו סעודה והוא צריך לשבת, את ויחולו כולם אומרים בעמידה, כי ויחולו זה עדות. לכן יש גם מכתב בשולחן ערוך, בויחולו כולם. יש מחלוקת לגבי הברכה על הגפן, לפי הארי ונמשכים אחריו אז עומדים כל הקידוש, לפי הרמ"א כן, ונמשכים אחריו יש, הוא כותב צריך לשבת, כי אתה קובע סעודה, הגפן זה קביעת סעודה וצריך לשבת. לא ניכנס עכשיו לדיון הארוך בזה, אבל זה שני המנהגים בקידוש. רוב האנשים שנמשכים לשיטת הארי ועומדים, אומנם יש כאלה שראיתי גם בעיניי שאומרים ויחולו בעמידה, כי זה עדות, ועדות היא בעמידה, חייבת לאמר בעמידה. אדם לא מעיד בישיבה, וזה בבית דין של יהודים.
חשבתי שגם בשיטה שכתוב בשולחן ערוך שיושבים, שזה כולל גם את ויחולו.
לא, מה פתאום. ויחולו מפורש בעמידה, ולכן גם נאמר שמי שלמשל התפלל והאריך בתפילה, ולא אמר עם הציבור ויחולו, אז צריך שיגיד איתו עוד מישהו. למה? כדי שניים. עדות בשניים, צריכים להגיד שניים. אמנם, אני אומר את זה במאמר מוסגר, לא חובה. אם אין לך אף אחד, אתה נמצא במילואים, אתה נמצא בחוץ לארץ, אתה נמצא באיזה מקום שאתה לבד, אז אתה יכול להגיד ויחולו לבד. כן? אבל ראוי שיהיה בשניים, כי עדות נאמרת בשניים. אף על פי שאנחנו יודעים שיש עדויות גם בעד אחד.
רק בלילה?
ויחולו, כן. ביום יושבים ודאי. כי ביום בקידוש יושבים. כי בקידוש ביום יום השבת, אנחנו לא מעידים על שבת. אלא מה שאנחנו אומרים בשבת, למדנו את זה כבר בעבר, בשבת, השבת בבוקר היא מקדשת את עצמה.
אבל מי שעומד בסדר?
יכול לעמוד, אין איסור לעמוד. אבל לגבי קביעת הסעודה הוא צריך לשבת. מה קורה באמת שיש קידוש, שיש הרבה אנשים? עומדים, אז עומדים. אין מה לעשות. אבל הם קובעים את הסעודה על המזון שהם אוכלים. אבל מעיקר הדין, בבוקר צריכים לשבת.
מה אתה אומר לגבי קביעת הסעודה? אני יכול לומר את כל הטקסט של הקידוש בעמידה, אם אני גם כבר רגיל לעשות את זה.
כן, ובברכת הגפן תשב. כן. בעיקרון הקידוש של הבוקר בישיבה. לדעת כולם. אבל מי שעומד, טוב, אז הוא קובע סעודה אחר כך על הלחם. אני נכנס לזה קצת לכל מיני שאלות, אבל זה לא המקום, אנחנו לא לומדים הלכה, עדיף לשבת. כן? מעיקר הדין צריך לשבת. בסדר, אנחנו לא בשיעור הלכה. נרחיב בעזרת השם שנגיע בשיעור הלכה. אנחנו לומדים עכשיו הלכות שבת, בהלכה אנחנו נגיע לזה. אומר לנו הקדוש למעשה, כשבאה עוד זין ואומרת לקדוש ברוך הוא, היות והשבת היא מקור הברכה, היות והשבת היא מקור הבריאה, תכלית הבריאה, כן? אז אם ככה כדאי לפתוח את בריאת העולם במילה זכור את יום השבת לקודשו, או באיזה מילה אחרת שמתחילה בעוד זין, כן? והקדוש ברוך הוא יברא בי את העולם. אמר לה הקדוש ברוך הוא בפשט, סליחה עם כל הכבוד, זה נכון, אבל את מייצגת גם כן את ההפוך, כלי מלחמה, כן? כלי חרב. ויש בך גם תחילה של שפיכות דמים. אז לכן לא ראוי שהעולם ייברא במצב שבו יהיה אפשרות גם לצד השני, כן? שיהיה בו כוח פוטנציאלי מלכתחילה. אלא נכון, יהיה בו בחירה, אבל הוא לא יהווה את הכוח המרכזי כמו שראינו באותיות אחרות, קודמות. שהקדוש ברוך הוא אומר, נכון, את עוד שראויה, אבל יש בה כוח גם לצד השלילי. אז אני לא פותח את הכל בצד שלילי, אני מחפש לפתוח במשהו שיהיה שלם בצד החיובי.
מה פירוש פגם בדנון?
כמו עוד נון שיורדת למטה, נון זה נפלה לא תוסיף קום. כן? היא דומה כן. עכשיו, אנחנו נראה עכשיו בהסבר, אוקיי? זה הפשט קודם כל. פשט דומה לנון, והנון היא יורדת למטה. כן? היא לא כפופה, פה מדובר על הנון הארוך. אומר הזוהר הקדוש, בואו נסביר. נכנסה עוד פעם לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, כמו שאמרנו, ריבונו של עולם, טוב ונוח לפניך לברוא בי את העולם. למה? משום שעל ידי על ידי הכוח שלי שומרים בני ישראל את השבת. בני ישראל שומרים שבת בגלל שנאמן זכור לנו מה שבת וקודשו. אז שובתים גם ממלאכה. כלומר, האות זין מהווה את הסיבה לקיום המצווה של שמירת השבת. כי עם ישראל זוכרים את זכור את יום השבת ושובתים. אז אם זה כך, העניין הוא שאות יוד, כן? או סליחה, אות זין בצורה שלה, אשתו אותיות כמו שאמרנו, יוד על זין. יש קו ולמעלה אותיות. ולפי שהראש שלמעלה של הזין, זה כמו הנקודה של היוד, אז אם כך החלק התחתון, שהוא קו מלמעלה, למטה, נכון? נכון? קו של הזין, יורד למטה. הוא כמו אותיות. וזה מורה שהמלכות... דומה לבב, נכון. כמו שאמרנו, זה יוד על וב. שהמלכות שהיא סוד אות יוד, המלכות שמיים, כן? מלכות השם היא אות יוד. רמוזה הכל ביוד. זה המלכות של הקדוש ברוך הוא. עולה למעלה. ממה? מאיזה פרצוף, מאיזה ספירות? אנחנו נראה בבינה. וכל זה עדיין מתנהל בבינה לפני השתלשלות העולמות. אז איך נקראים, איך נקרא העולם שצריך להשתלשל מהבינה? איזה פרצוף זה? שזה. נכון, פרצוף זה, וזה וו. נכון, וו קצוות? זאת אומרת, אומרת העוד זין, יוד ועכשיו אני יוד. כן? ועכשיו צריך להשתלשל למטה וו. אני יושבת מעל מלמעלה, אז אני זין. אז אני הכי מתאימה, כי זה בדיוק השלב הבא. ולהיות עטרת בעלה, זה כמו עטרה, שהיא המלכות שלמטה, כן? וזה מה אנחנו אומרים באשת חיל, מי ימצא? כן? בטח בה לב בעלה. ואז כתוב בפסוק זכור יותר מהשבת לקודשו, מה הפירוש שצריכים בני ישראל, לעלות את המלכות שהיא בחינת שבת, המלכות היא בחינת שבת, כי זה מלכות השם בעולם. לאן? מלמטה למעלה. עכשיו המלכות שעולה למעלה, המלכות היא נוקבה. לאן היא מעלה את זה? לזה. שזה מהו? הזכר. נכון? אמת? מעלה את זה לגבי הזכר. ואז היא מתייחדת עם זה, ואז יש קדושה, יש קידושין. ואז היא מתייחדת ויש קדושה של שבת. ואתם זוכרים אמרנו, מתי יש ייחוד שלם למרות החורבן? בשבתות. נכון? שבת, גם כן. זאת אומרת שאז הייחוד שלם, שאנו כבר מתייחדת עם זה. ולכן זה גורם למה? למה? מה קורה? כשיש התאחדות של מלכות עם זה, תזכרו מה למדנו בפתח רבי חזקיה. כן, אבל מה קורה? המלכות הרי הרגליה יורדות מוות. איפה נאחזים הקליפות? במלכות. כשהיא מתאחדת עם זה, מה קורה לקליפות? הם בורחים. זוכרים? למדנו את זה. כשיש ייחוד שלם, אין אחיזה לקליפות, כי היא עולה למעלה. היא עולה למעלה, אין מקום לקליפות לאחז. ואז יש השבטה של הקליפות בשבת. מה אנחנו אומרים בשבת כגם למה שאומר בזוהר? כן? וכל דינין מתארים מינה. זהו, אין להם אחיזה. ולכן ראוי לברוא את העולם על ידי האור של הבחינה הזו של עוד זין. לפי שהיא גורמת מנוחת שבת אחד, השבטת הקליפות שני. וזה מורה על מה? אם אין קליפות, אז עולם של שבת הוא כמו איזה עולם?
עולם הבא.
העולם של העתיד לבוא. כמו שהיה בבריאה. כלומר, זה למעשה מחזיר אותנו לבריאת העולם, לפני התיקון בכלל. לפני שהיה שבר, לפני שהיה שבירת כלים. אז זה התכלית הרי. זה הייתה התכלית. אז הגענו לאות שהכי מתאימה. היא מחזירה את העולם לתכניתו הראשון. אמר לה, קודש הבריחו, לא. לא הולך. כי... בדברים האלה אני פה, מדי פעם שאני יוצא מפה מהשיעור, אחר כך אני אומר, וואו, למה לא אמרתי להם את זה? אז אני אגיד את זה עכשיו, זה נוגע לכל האותיות שניתחו. עד עכשיו כולם ניתחו. לא מחשבותיי, מחשבותיכם. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל רק בנקודה אחת. הקדוש ברוך הוא רואה מסוף העולם ועד סופו, והכל אצלו בריאה הכוללת, לא בריאה מצומצמת של מצב א' או מצב ב'. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לאות ז', זה נכון, זה יפה, הכל טוב ויפה, אבל מה אבל? לאי ורבח חלמה, אי אפשר לברוא בך את העולם, משום שיש בך כוח כתרוג של מלחמות בעולם. כלומר, היות ויש גם פוטנציאל שלילי במבנה הרוחני שלך, אז אי אפשר לברוא עולם במצב כזה, משום כי עוד זין, כמו שאנחנו קוראים אותה, יש קריב ויש כתיב, נכון? בכתיב זה יפהפה מה שאמרת, יש יוד, יש עוד וב, וזה יתר את בעלה, ויש ייחוד והשבטה, אבל זה רק כשאנחנו רואים בעין. אבל כשאני אומר את המילה זין, באופן אוטומטי מה אני שומע? כלי מלחמה. מיד. זה מתחבר לכלי מלחמה. ולכן, חרבה דשיננה ורומחה דקרבה. יש בך חרב ששנון למלחמות. ועוד זין, היא כאילו שתי פיות, היא חדה משני הצדדים. כי היום למה כמו הידית, ועד זה משני הצדדים, זה חותך. חרב, לפי שצורת האות הזו היא כגוונה דנון, היא דומה לנון הפשוטה, כן? זאת שיורדת עד למטה, לא כפופה, והיא מורה על דין. למה היא מורה על דין? לפי שהיא מאיזו אותיות? הסופיות. והאותיות הסופיות הן נקראות אותיות הגבורה, מנצפח, כן? וחמש גבורות, ונראה כמו חרב ורומח. עכשיו, פה אני רוצה לעשות הפסקה ביניים ולהזכיר רגע לזכותה של האות זין. שלמרות שהיא נמצאת, היא דומה לנון, היא לא נמצאת באותיות מנצפח. היא איפה כן נמצאת? היא כן נמצאת באותיות שעטנז גץ. שעל פי הדין חייבים לעשות להם כתר על היוד למעלה. כלומר, היא באמת גדולה, אבל היוד והיא דומה לאות נון, שהיא באותיות הסופיות מם, נון, צד, יפה וחף סופית, שהם מורים על הדין והגבורה, אז אי אפשר לפתוח בה את העולם. זאת אומרת, תשימו לב עד כמה הקדוש ברוך הוא מדגדק בבריאה כדי שלא יהיה שום פתחון פה למי שהוא לא מהר, מה אתה רוצה ממני? ככה בראת את העולם, זה ככה הוא, זה טבעי. אם היינו פותחים בעוד זין, כן? כל אחד אומר מה, זה טבעי, העולם נברא עם כלי מלחמה. זהו, מראש, כל דבר פותחים באלימות. אומר את הקדוש ברוך הוא, לא, סליחה, עם כל הייחודיות שיש לך, את לא מתאימה בגלל אותו צד אפילו קטן, שזה דומה לנון. לא זה נון, זה לא מורכב מנון, זה רק דומה. כבר זה פוסל. מה? כן, בסדר, כי העולם משתבש. זה הבחירה. אבל אני רוצה פה עוד להסביר. היא דומה לנון. אז היא דומה לנון בקו, שהיא יורדת למטה, כמו נון פשוטה. אלא שזה נפסק. מה זה נון פשוטה? נון פשוטה זה וב, שמתארכת. כך כותב הזוהר הקדוש, ככה מופיע גם בעץ חיים. מה זה נון פשוטה? נון, שזה וו, וו, שבמקום להיעצר בשש ספירות ולרדת, כלומר עד היסוד, היא ממשיכה למטה. כן? יורדת למטה. וזה נון. מה?
זה נון סופי.
נון סופי אני מדבר. על הנון סופי, הוא אומר לה דומה, על הנון סופי. כלומר, איתך אפשר להמשיך למטה. לנון סופי. זה לא עוד אחרת שאם אני מוסיף עכשיו אני שיניתי את הצורה שלה. וצריך לא יהיה שום שינוי צורה. זה פשוט המשיך, יותר ארוך.
אז הנון סופית היא זין ארוכה.
לא, הנון סופית היא וו ארוכה.
בפועל בכתב היא כמו זין
ארוכה. נכון, היא כמו זין ארוכה. נכון.
לא כמו נון
ארוכה. נכון. היא דומה לזין ארוכה. ולכן, אומרת את זה, את דומה. לא, הנון הרגילה היא לא מלחמות, הנון הרגילה היא כפופה. הנון סופית, כמו חרב ארוכה. כמו רומח, מצד המבנה שלה, איך שהיא נראית.
מצד העניין.
נפלה עוד את הסיכום.
למה נון סופית מצד העניין, לא מצד הצורה, מצד העניין היא דומה, היא קשורה למלחמות?
בגלל הצורה שלה, כמו שהיא, כמו שעוד זין.
זה קשור למנצפח.
נכון, האותיות של מנצפח, אלה האותיות הסופיות. עוד אחד מהם זה נון סופית. כל אחד ואחד מאותיות מנצפח מייצגים את מה? דין וגבורה. זאת אומרת שאין בה דבר חיובי, אלא היא מצד הגבורה והדין. כלומר, צד הקרב והמלחמה.
אז איך הגענו זה נון סופית וזה מצד הדין.
נכון.
ומלחמה זה מצד הדין.
דין. אין מלחמות באות העולם אלא מצד הדין. ולכן היא לא ראויה. גם בנו לא נמשכת. בסדר? לכן אומר הקדוש ברוך הוא, סליחה, פה אני עוד רוצה להסביר. תראו. כשהמלכות, מידת המלכות, עולה ומתייחדת עם זה, אתם זוכרים מה אמרנו? באבא ואמא יש ייחוד כל הזמן. כל הזמן. שמה תמיד יש ייחוד. על מנת שיהיה ייחוד למטה, אנחנו צריכים משהו נוסף. אמא, שזו הבינה, נותנת לזה כל הזמן, אבל אין ייחוד בין זה למלכות כל הזמן. אלא בזמנים מסוימים. שאז זה מעביר למלכות את מה שהוא קיבל מאבא ואמא. בסדר? זה מין, זה הסרטוט. עכשיו, מה קורה? כשיש ייחוד בשבת, ימים טובים, בזמן התפילה, מלכות עולה למעלה. כלומר, היא עכשיו קיבלה מלמעלה למטה, ועד יש ייחוד, כן? ועכשיו יש העלאה ממלכות לזה, כן? כל זה, כמו כוס בתוך כוס, עולה כלפי מעלה. עכשיו, מלכות עולה עם זה לאן? לאבא ואמא. נכון? להתייחד, כל הפרצוף כולו של העולם הזה. זה לא משנה איזה עולם, אבל כל העולם. אם זה הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. עכשיו, כשמלכות עולה עם זה לאבא ואמא, ונכנסת לתוך אבא ואמא, מה קורה? אז זה למעשה בחינת שבת. למה? כי ברגע שזה ומלכות בתוך אבא ואמא, אז אין אחיזה לחיתונים בכלל. לגמרי. אין שום מצב. ואז מה יש בעולם? רק רחמים. זהו. גמורים. ולכן בשבת אין אחיזה לחיתונים בכלל. אין מצב. ואם זה כך, יהיו וזה כך, בואו נבין. אז מה קורה לעוד זין? העוד זין למעשה היא בחינת יוד, נכון? והיוד נמצאת על וב. איזה ספירה מייצגת יוד, אתם זוכרים? חוכמה, נכון? כי הקוץ זה כתר. אמת? עכשיו, אמרנו, למדנו מקודם, שבזמן שהייחוד שלם בין אבא ואמא, איך זה פועל? שהחוכמה נכנסת לאן? כולה אל הבינה, פנימה. כן? והיא בתוכה. לכן קוראים את זה חוכמה מה? סתימה. סתום בתוך הבינה. כי היא שומרת עליו מבחוץ. נכון? מוכה סתימה. עכשיו, כשיש ייחוד של נוקבה, זה, ובתוך הבינה, אז יש לנו למעשה ייחוד של מה? של כל הספירות כולם. כי הכתר הוא סתום בחוכמה. החוכמה סתום בבינה. כן? וזה ומלכות בתוך הבינה. אז יש לנו סגירה של כל הפרצוף כולו. של אותו עולם. לגמרי. לכן ברגע שיש שלמות בפרצוף כולו, אין אחיזה לחיצוני בכלל. כי אין להם במה לאחוז. ולמה? איך זה עובד? אני לא ארחיב, אני אסביר רק בקצרה. כי זה בעץ חיים מובא באורך. החוכמה, אור החוכמה, שהוא מזין את הבינה, נכנס לתוך הבינה, מה קורה? האור של החוכמה נכנס אל תוך הבינה, ונעשה אור פנימי, אוקיי? בתוך הבינה. הוא ממלא את כל הבינה באור שלו, אבל היות והבינה היא לא מקבלת את כל האור, כי יש יותר ממה שהיא יכולה לקבל, כי החוכמה היא מעליה. האור העודף הופך להיות מה? אור מקיף. של מי? של הבינה. החוכמה מהירה פנימה אל הבינה, הכלי של הבינה מקבל את האור מתמלא בפנים, נשאר עודף. העודף הופך להיות מקיף בתוך הבינה, של החוכמה בתוך הבינה. עכשיו, הבינה עושה אותו דבר. לוגם האור הפנימי שלה, מעבירה לזה. האור הפנימי של זה, של בינה, נכנס לתוך זה, ממלא אותו, העודף הופך להיות פנימי בתוך זה. זה לוקח מהאור הפנימי שלו, ומעביר למלכות. ואז העודף הופך להיות אור מקיף בתוך המלכות. לא בחוץ, בפנים. כלומר, בתוך. כן, יפה, מסביב למלכות. אז מה יוצא? לכן יש לנו גם אורות מקיפים, וגם אורות פנימיים. לכן אין אחיזה לחיצונים. כי בסופו של דבר, מה אנחנו מוצאים? אנחנו מוצאים דבר מעניין. במלכות, אחרי שהכל מאוחד אחד בתוך השני, יש ככה, אור מקיף למלכות של זה. בפנים, מה יש? את האור של זה, כן? שלו, ומקיף של מי? של הבינה. תעלה למעלה, כן? יש את האור הפנימי של חוכמה, והמקיף של חוכמה. אז אי אפשר להיכנס. אין שום אפשרות לחיצונים לגעת. מי שרוצה להסתכל בשער הראשון בעץ חיים, הוא אומר, ארוך, ארוך שם. המאמר הארוך של זה.
זה מה שנקרא
פרצוף יעקב ורחל? זה לא יעקב ורחל. כי רחל היא באחוריים. אנחנו לא מדברים כרגע על אחוריים. ביעקב יש שתי זיווגים. אחוריים ופנים בפנים. תמיד יעקב בפנים בפנים עם לאה, ובזמנים יש רוב הזמן אחור ואחור עם רחל, ועיתים מזומנות יש לו פנים אל פנים עם רחל. אז אנחנו מדברים שמדובר על יעקב ולאה ורחל באחוריים. אבל זה בשני שליש שלה, לא ניכנס לזה עכשיו, אלא הוא בשני שליש בגובה של לאה, כי הוא מתרומם, ואז נצח ועוד שלא מתרומם, וגם נצח ועוד שלה מתרומם. אז זה אחור אומנם, אבל זה פנים. נגיע לזה בעץ חיים, בעזרת השם.
זה לא בזיווג הזה.
לא בזיווג הזה, אנחנו לא מדברים על הזיווג הזה. זה, עכשיו לא מדובר על זיווג של יעקב ורחל, אלא מדובר על הזיווג הרגיל של יעקב ולאה. בסדר? זה פרצוף יעקב ולאה. ולכן, ולכן עוד זין, למעשה כשהיא מתחברת לכל הסיפור הזה, היא למעשה, מה אנחנו רואים, באיזה אות למעשה נשאר רואים? רק את יוד. כי וו, הכל נכנס פנימה. נכון? הכל נבלע. מה נשאר? רק האות יוד למעלה, שהיא מייצגת את מה? את החוכמה. את החוכמה היא המרכזית שם, בבינה. ולכן, כאשר המלכות מתגברת על התפארת, כן? שהיא נכנסת לתוכו, מלמטה, בעולם הזה, עולם הבניין, עולם המעשה, אז מה קורה? יש לנו בעיה. כאשר יש זיווג שלם, אז הכל בסדר, אין דינים. אבל כאשר המלכות גוברת, והיא זאת שנמצאת מבחוץ, כן? אז איזה אות יש לנו? אז מה, סליחה, מה יש לנו למעשה? מה זה מלכות? זה בינה. צד הבינה מייצגת דין. מה יש לנו בעולם? מלחמות. כלומר, אותו אות. אל השאלה, מי יצר את הזיווג? האם זה בא מלמעלה למטה, ואז הזיווג הוא בסדר, כמו בשבת, או הפוך, שיש התגברות הדינים, ואז המלכות היא דוחפת מבחוץ למעלה. ואז יש, היא בולעת לתוכה את הוו, ואז יש לנו מלחמה. לכן אומר הקדוש ברוך, אני לא יכול לפתוח במצב כזה, שאת תהיה הפוטנציאל של כל העולם כולו, שאפשר, בזמן התגברות הדינים, את תהיה פתחון פה לכולם, מלחמה זה בסדר. כך דיברה העולם. אז העוד זין הולכת. אנחנו נעבור לוו, שלמעשה חלק כבר דיברנו עליה. עלת עוד וו, אמרה כמי ריבון על מה נעיך, כמר לי מדרי בי אלמה, ראוי שאת דיברה בי את העולם, כלומר מבינה, אז התחיל הוו קצוות, יתחיל ממני, דעת עוד משמך, אני עוד משם הוויה. יש וו, העוד השלישית. אמר לי וו, אנט והה. גם את וגם העוד ה, מספיק לכם המקום המכובד שאתם נמצאות. דעתון עצבן דשמי, דעתון ברזה דשמי, וחקקין וגליפין בשמי, ולא יברא בוכו על מה. איזה עוד זה מזכיר לנו? עכשיו, האות יוד. האות יוד בא ואמרה, ביתי מתחת העולם, אני הראשונה בשם. אמר לה, סליחה, לא עוקרים את שם הוויה. תתכבדי במה שאת נמצאת. נכון. לכן גם האות וו וגם האות ה יורדים מהפרק. בכלל לא נכנסים. נכון. נכון. עד אנחנו נסביר.
אבל גם מסמלת את מלכו מלכות.
כן, אבל בוא נסביר. תראו. האותיות, שאנחנו אומרים, תלויים בשמי מה שאנחנו נאמרים פה, למעשה מדברים על הפרצוף כולו. כי האות יוד זה חוכמה, והאות הראשונה זו בינה, וו קצוות, והאחרונה זה מלכות. זאת אומרת, למעשה אנחנו מדברים מי ערך הנפין, כן? כל הפרצוף כולו. לכן, אנחנו מדברים על מצב שהאור הזה הוא כל כך גדול, כל כך גדול, עם האות יוד שהייתה רק ראשונה. הקב"ה אמר, האור שלך הוא גדול לעולם. אז כל שכן, שכל השם כולו, כן? למעשה, אם אנחנו נגיד את האות ו' וה', אז רוב השם, כי היא הראשונה, ו' והאחרונה. זה אור עצום, שהעולם לא יכול לעמוד בו. ולכן, לא נברא, לא בו' ולא בה'. טוב, באו שתי האותיות.
למה הוא צריך להרחיק עד לכך שהוא יכול בעצם להגיד אותו דבר שהוא אמר למעלה לגבי הזין? יכול להגיד לגבי הו"ב מה שהוא אמר לגבי הזין.
כן, אבל האות ו"ב, נכון, אבל אני אגיד לך למה. כי האות זין, למעשה היא ו"ב עם תוספת בצד, כן, שמוסיפים, כשכותבים ו"ב, ואחר מוסיפים בצד, בסרטוט, ממלאים. אז זה כמו ידית של חרב. ו"ב אין לה. נכון, אבל אתה רואה שזה לא הסיבה שוו נמנע. כי פה מדובר על וו, הוא אומר לה, יש לה עוד וו, שהיא למעשה מייצגת את זה, ולא כמו העוד זין, שהיא מראש כלי חרב, נראית כחרב. לכן היא לא יכולה להימשך, אבל העוד וו אין לה שימוש לכלי זין. כאילו, אתה לא יכול לתפקד עם חצי ידית. זה מחליק. לכן זה לא יכול לשמש ככלי כלב, גם סכין. אם אלה ידית, אתה לא יכול לחתוך איתה, זה לא נוח. זה לא כלי שאתה יכול לעבוד איתו, אתה זורק אותו. לכן, העוד וו היא לא כזו. אבל אם היה לך ידית שמחסר לך שני הדדים, זה מגן על היד שלך. אז זה יכול לשמש. זה הסיבה שהנושא הזה בכלל לא עלה, כי הוא לא מתחיל בעוד וו. בעוד זין הוא מתחיל, בעוד וו הוא לא מתחיל. לכן, גם היה לך, כי היא קיבלה תשובה במקום. אז נשארו לנו בינתיים האותיות עכשיו ד' וג'. זה מעניין עכשיו, שהאותיות ד' וג' באות יחד. שימו לב, אומר הזוהר הקדוש, העלת עוד ד' ועוד ג'. זה הפעם הראשונה שבאים שתי אותיות, ביחד. מקודם היה אות אחת שבגללה דחו שתיים או שלוש לפניהם או אחריהם. אמרו לי שתיים באו. אומר הזוהר הקדוש, אמרו, שימו לב בשם רבים, אמרו אוף אחי, אמר אוף לון, די לכל למעווה תכף, די עם דה. דה מסכנין להתבטלו מן עלמה, וצריכין לגמול אימון טיבו. דה לדי היא מסכנה. ג' גומל לטיבו, לא תתפרשו דאמין דה, די לכל למיזן דה לדה. ידוע מדרש חז"ל, למה נקראת ג' ג' מלשון גומל דלים? מה זה דלים? או דלת. והג' פניה אל הדלת, לצד האחורי של הדלת. ככה אומרים חז"ל, למה עוד דלת נכתב, נכון? והג' לפניה. אמת? ג' ד'. הצד האחורי של הד' מופנה לצד הפנים של הג'. למה? כי העני מתבייש. הדל, ד' מתבייש. תכף. והג' הוא זה שנותן לו בסתר. בסתר. עכשיו, איך אפשר להבין את זה? בריאת העולמות נעשו על פי מחשבת הבריאה, מחשבת אלוקים. ברוך הוא בורא את העולם על פי מחשבה. כל דבר מתוכנן מקצה עד קצה. והיות ויש דלים בעולם, וידוע שדל הוא אדם שמתבייש, אז צריך מישהו שיגמול לו ויעזור לו. אז לכן זה עוד ג' שבצורה שלה היא רומזת לאלה שגומלי חסדים עם אני. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, ראוי בנו לברוא את העולם. עכשיו, צריך להבין, איך אפשר לבוא בטענה בבקשה כזאת? אם העוד ג' לבד הייתה באה, אתה יודע מה? ניחא, הייתי יכול להבין את הרעיון הבסיסי של העוד ג', להגיד, בוא תברא את העולם, בוא, בי, שאני אהיה הכוח האנרגטי שממנו יברא כל העולם כולו, ועליו הוא יתלבש. למה? כי אני גומל טוב. אני איש חסד. אז ראוי לעולם שיהיה עולם של חסד. עולם חסד ייבנה, אז בוא תתחיל בגימל. בסדר, אני יכול להבין, יש לי... דלת, מה את רוצה שם? הרי דלת, את בעצמך מתביישת בדלות שאת מייצגת. המילה דל, אני. אז את מה, את רוצה שהעולם יהיה אני? זה הפוטנציאל של העולם, להיות מסכן, להיות זקוק לרחמים כל הזמן. איפה המחשבה? לכן פה אנחנו מבינים את הזוהר הקדוש שהוא אומר, רגע, שימו לב, הם לא באים בנפרד. הם באים ביחד. למה הם באים ביחד? רגע, אבל למה הם באים ביחד? כן, אבל למה הם באים ביחד? הם באים ביחד מתוך זה שיש שני פסוקים. פסוק אחד בתורה אומר, אפס כי לא יהיה בך אביון. פסוק שני אומר, לא יחדל אביון מקרב הארץ. סתירה. פסוק אחד אומר, תמיד יהיו עמים. פסוק אומר, לא יהיו אף פעם. איך זה מסתדר? זה בדיוק עכשיו מה שאומר הזוהר הקדוש. זה מסתדר טוב מאוד. העולם הזה צריך להיות עולם של חסד. אבל אי אפשר שיהיה חסד כל הזמן. לא כולם ראויים לחסד. לא כולם יכולים לקבל את החסד. לכן יש עניין של גומל דלים. יש מי שמקבל, ויש מי שאינו מקבל. לכן הם תמיד יבואו ביחד, ג' וד'. לכן המילה גד, מה הוא בעברית?
מזל.
מזל. כלומר, זהו, חצי מזל, שיהיה מזל.
מה הבמינה שלהם לבוא ביחד, לא תיבואו איתנו את העולם?
שיהיה תמיד מציאות שיהיו גומלי חסדים בעולם. ולא העולם יהיה או רק גומל חסדים, ואז יהיה מי שלא צריך לקבל, או שיהיו רק דלים, ואז רואים שייתן. לכן הם באים ביחד. של העניין של נתינה וקבלה, שיהיה תמיד ביחד, גם וגם. עכשיו, אולי זה ככה בדרך אגב, מאמר מוסגר, ולא נרחיב עכשיו, זה מה שבני ישראל אומרים על המן. כאשר הם רואים את המן, מה הם אומרים? מן הוא? מה זה? כן? עכשיו שימו לב באיזה אותיות הם משתמשים. במם ובנון. הנון הארוכה רומזת לנו למה? לחרב. המם, מה נותן לנו? תחזרו אחורנית. תחזרו, חשוב לראות את זה בפנים.
מלך.
מה זה? מלכות, שלטון. והם לא יודעים להבדיל מה זה המן הזה. האם זה מצד המלך? או מצד הגבורה שבגלל שהם טענו מי ייתן לנו לאכול, אז עכשיו יש להם חרב, יש להם דין. מנו, מה אומרת התורה? והמן כזרע גד הוא. זה גומל דלים. זה ניתן להם ברצון ורחמים. הקדוש ברוך הוא גומל דלים, נתן להם את זה. אבל מי שעליהם בשר ועליהם הכל, לא היה מגיע להם, היה להם מה לאכול. אז זה במצד הגומל דלים. לכן כשאנחנו אומרים בהושענות, אנחנו אומרים גומל דלים, הושיענה. כי לא כל הזמן מגיע חסד. אם לא מגיע. לכן אומר להם הקדוש ברוך הוא, היום ואתם תמיד יהיו ביחד, אם האחד מכם אני צריך לברוב את העולם, אני צריך לעקור, להפריד ביניכם. אין מציאות כזו. כי באות אחת מתחילה הבריאה. הקדוש ברוך הוא בורא, מתחיל באות.
זה מה ששאלתי. מה אב המינה שלהם? הם גם יודעים שברואים את העולם באות אחת.
כן.
אז זה...
מיד. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה תורה.
אמן.
השתבח שמו. כל הכבוד לתרומה שקנינו בקומקום חדש. כך, בואו אני אסביר לעומק יותר. אב האמינה שלהם לברוא את העולם באותיות ג' וד', כי אנחנו יודעים שיהיה הברכה שרויה במה? בסמוי מן העין. כשאנחנו רוצים לחפש ייצוא בעולם שמסמל שאין בו בכלל עין, מי זה?
דג.
איזה עוד זאת? ג' דג. כלומר, האהבה המינה הייתה שלברוא את העולם באופן כזה שיש שפע תמידי בלא שום שינוי. שזה יהיה מבחינת גומל דלים שהקדוש ברוך הוא יגמול כל הזמן עם כולם. בלי להבדיל רשעים, צדיקים, כולם. ולכן זה היה אהבה המינה. אנחנו נעבור לאות ב'. אנחנו מגיעים לאות המרכזית שלנו, רבותיי. זה המסמר. אומרת האות ב', תעלת אות ב'.
מדרש שכולם מכירים אותו כבר, מדרש המעולם.
כן.
האוכל דג ביום דג נצמד.
כן, נכון. זה בגלל זה. זה מכאן. האוכל דג ביום דג נצמד מדג, זה בגלל פה. גומל דלי. האות ב', כן, בוודאי. ברקוביץ' שלנו, האות ב', זה כמו שצריך. בוא נראה אבל מה זה. אומר הזוהר הקדוש, שאלה את האות ב', אמרה לריבון על מה? עלתה האות ב' לפני הקדוש ברוך הוא כמו שהוא מופיע בספירת הבינה, בהופעה שלו בגילוי בבינה, לפני השתלשלות העולמות, ואמרה לו, ריבון אמר בי תברא את העולם, טוב לפניך שתברא בי את העולם. עכשיו למה? אומר הזוהר הקדוש, דחי מברכן לך לעילה ותתה. למה? מה פירוש? שאנחנו מברכים, אנחנו מתחילים במילה ברוך. מתחיל בבית. כי סוד עוד בית הוא המלכות שנקרא בית. המלכות נקראת בית. למה היא נקראת בית? לפי שנעשית כלי קיבול לכל האורות והשפע שבא מלמעלה. היא בית של הכל. היא מאחסנת בתוכה את הכל. היא מקבלת כל ההשפעות למעלה. כן, רבינה היא מקבלת רק מכתר וחוכמה, וזהו. המלכות מקבלת מכל הספירות כולה.
כן? מיסוד מקבל.
כן, אבל הוא ממשיך הלאה, הוא לא משאיר את זה אצלו. כבר אצלה נשאר הכל. ויוב אצלה נשאר הכל. היא נקראת בית. עכשיו, כאשר מתמלא הבית, מי נהנה ממנו? כל יושבי הבית. בבינה, אז רק הבינה נהנית. אבל שאר הספירות לא מקבלות. אפשר אצלה. לכן אומרת האות ב' בי יש את השפע לעליונים ולתחתונים. ולמה בה יש את השפע לעליונים ולתחתונים? כי כשאנחנו מעלים למעלה, מאיפה אנחנו מתחילים? מהמלכות. כלומר, כל מה שאנחנו פועלים על ידי תפילתנו, מעשינו הטובים וקיום המצוות, עובר דרך הבית, דרך המלכות. כלומר, אני מקבלת גם מלמטה, גם מלמעלה, והכל עובר אליי. והכל עובר דרגי. לכן, אומר לכן לפי סדר העניין, זה סוד הברכה באמת. זה סוד העניין של הברכה שדרך המלכות. לכן למעשה, אני היחידה בבריאה שמה יש בי? שלמות. גם מלמעלה, גם מלמטה. כל מי שנמצא מעליי, אז או שהוא רק מלמעלה, או שהוא רק חלק מלמטה. אבל בי יש גם מלמעלה וגם מלמטה. כי יש בי את הכל. ולכן ראוי בי לברוא את העולם. כי אני המשפיע שפע בשלמות. אמר הקדוש ברוך הוא, הוודאי כך. נכון? עברי על מה? כך ראוי לברוא את העולם? בעוד ב', למה? משום שהיא תהיה התחלה לברוא את העולם, הכוונה היא שעל ידך יברא כל שאר האותיות. כלומר, שאיוב התורה מתחילה בבראשית, כל האותיות שבאות אחר כך מקבלות את הכוח ממי? מהבית, מהברכה, מהשפע, של גם מלמעלה, גם מלמטה, שהכל עובר משם. לכן כשכתוב בראשית, גם האות תו, שהאחרונה, מקבלת את השפע של המימה, מאות בית. שיהיה מעביר של הכל. כן, אבל משנים את הסדר. היא מתחילה, היא הראשונה. שהיא באה להתחיל לברוא את העולם.
מתחת הבינה ומטה.
מלמטה זה יתחיל מבית. אתה זוכר שאתה אמרנו שתי כניסות, יש א' וב' ויש תשרק, תפשין. רק שזה נכנס פנימה, אז מה נכנס ראשון? א', אז מה נשאר בחוץ? האחרון, תו. נכון? כשאתה מכניס את האותיות פנימה. מה האחרון? תו. אז אמרנו, כשזה בחוכמה זה ישר. א', ב', זה נכנס עד דפו, אז התו הוא הראשון. האחרון הוא הראשון. ואז האחרון נכנס, ראשון יוצא. כשנשאיר, לרדת למטה. אז עכשיו מי יוצא ראשון? והתו. לכן במלכות איזה אות יש? לכן מלכות, היא האחרונה, האות שלה היא תו. שהיא מייצגת את הסוף של השרשרת. לכן, ראוי בך לברוא את העולם. טוב, נו, עכשיו חסרה לנו אות. באה לבית העברי, חסרה אות? טוב, קיימה את א', קיימת אות א'. לא באה. לא באה לרעיון. אמר הקודש הבריחו, א', א', למה לת אנט העלת קמי, כי שער כל עצמם, למה לא באת לרעיון? אמרה קמי ריבון על מה? אני אגיד לך. בגיל דה חמינה, כל עצמם נפקו מן קמח בלא תועלת. ראיתי שכולם נכנסות, יוצאות בלי, מה שנקרא, יוצאות על הפנים. עם כל מה שיש להם, יוצאות החוצה בלי כלום. אז, מה אני אביא תמן? אמרתי לעצמי, מה אני אעשה שם? כלומר, מה אני יכולה להגיד? ותו דעה, יאיב תלעות בית, נבזה וזה, רב רבדה, היא כבר החלטת, שעות בית היא מתחיל בה. אז די גמרנו, מה יש לי עוד להגיד? לא רק שאין תועלת, כבר החלטת. ואין חולקים על הקודש ברוך. ולא יאות למלכה אילאה, לעברה, לבזבזה, כלומר את הכתר, את הכבוד, זה יאיב לעבדו, ולמעבלה, אחרי נתת את זה, כבר גמרנו, זה יישאר אצלה. אמר לקודש הבריחו ושימו לב וחזור הקדוש כותב את האות א'. עד עכשיו ראינו שהכל כתוב רק את האות. פה משתנה האות א' לא' מלא. א' למד פה סופית. כמה זה? תעשו חשבון רגע. 111. איזה מספר אנחנו רואים חוזר על עצמו? 1, א'. 1, 1, 1. אומר, הקדוש ברוך הוא, א', א', אף על גב דעת ב' בעברי העלמה, נכון שבאות ב' עברי העולם, אבל אנט דהרש לכל האותיות, את היא הראשונה בכל האותיות, למה? לת כי ייחודה אל הבח, הייחוד, האחד, שזה אני, בורא העולם, יהיה בח. בך ישרון כל חושבנין, הכל יתחיל חשבון מאחד. וכל עובדין ועלמה, כל המציאות תתחיל מאחד. וכל ייחודה להווה אלה באת א'. הייחוד השלם מתחיל באות א'. איפה אנחנו מוצאים את זה באמת? אנוכי. אנוכי השם אלוהיך, בתורה. מתן תורה מתחיל באות א'. אנוכי השם אלוהיך. ולכן עבד קודשא בריחו, עתוון אילאין רב רבן, אחרי כל הדיון הזה, הקדוש ברוך הוא עושה, פועל, בורא אותיות גדולות, רב רבן, שהם האותיות של העולם העליון, כוונה היא בבינה, ועתוון תטעין זעירים, אותיות קטנות, שהם העולם התחתון שהוא מלכות, ופה אנחנו נכנסים, למאמר אחד הקשים בזוהר, הוא מעט שורות, וכתבו עליו גדולי עולם ספרים שלמים. ספר התמונה, ספר הבהיר, כל הנושא של האותיות, של התורה, ואנחנו יודעים שיש אותיות משונות בספר תורה, עקומות, מלופפות, אותיות הפוכות, כן? אותיות כפולות, אותיות לא, כאילו, באמצע מילה יש עוד סגורה, עוד סופית. זה כאן, זה הסוד שלהם מכאן. קשה להרחיב כאן כי זה לא הזמן. כלומר, למעשה האותיות הקטנות זה העולם התחתון. בבינה יש אותיות גדולות. במלכות יהיה אותיות קטנות, כי היא למטה. וכאשר הקדוש ברוך הוא גזר, שיברו העולמות, עכשיו על איזה עולמות? עכשיו זה עזר. זה ביה. כן, כי אנחנו דיברנו כל זה על זה הצילות. עכשיו זה יתחיל להיברות ביה, בריאה, יצירה ועשייה. אז זה התחתונות. לכן העולמות ביה בכוח האלף של העולם העליון מתלבש את הבית העליונה במה? בבית של העולמות התחתונים של ביה. כלומר, באמת הכל התחיל מהאחד, מהבורא. אבל מכוחו ניתן הכוח לברוא בבית בראשית, בביה. לכן העולם השני אחרי הצילות, איך הוא מתחיל? בריאה, ביה, בית. אוקיי? ולכן ההשתלשלות היא על ידי בית תחתונה, בכוח של האלף. שבאמת מכוחו נברא העולם. ולכן רבי מנונה פה מתרץ את השאלות מדוע נברא העולם באות בית. קיבלנו את ההסבר. ולכן למה כתוב בית לפני א', כי זה צריך לפתור באלף. אלוקים ברא בראשית. אותי לא באלף. נחלו. הפוך. ולכן אנחנו רואים בראשית ברא אלוקים. שאלנו למה כתוב בית בית. נכון? בראשית ברא אלוקים. בית בית א', זה לא הסלר האותיות, אומר לך כן, יש את הבית העליונה בבינה, היא גדולה, והבית הקטנה זה המלכות ברא, שזה הקטן, וכל זה נשתלשל ממה? מא', ולכן התירוץ למעשה שיש אותיות גדולות ואותיות קטנות, ומה שאנחנו רואים בתורה זה האותיות הקטנות שבמלכות, כן, רק שנייה. ולכן בית של בראשית ברא זה אלוקים, א' של אלוקים, מה מיד אחרי זה בא? את. שזה כולל את מה? כל האותיות כולם, מא' ועד ת'. נכון? א' זה הראשון, ת' זה האחרון. ולכן נכפל בפסוק, בראשית ברא אלוקים את. כלומר, בראשית האותיות הגדולות. בראשית בית השני ברא זה האותיות הקטנות שבמלכות, אלוקים זה הכוח של כולם, ואת זה כל האותיות כולם, אחר כך מאלף ותו שיונקים באותיות הקטנות של המלכות, כולם יונקים מן האלף של אלוקים. לכן הם רומזות לכל האותיות מלמעלה ומלמטה, זה בראשית ברא אלוקים את. וכולו כחדה הבו מעלמה הילאה ומעלמה תטעה, כלומר כל האותיות באות כאחד מהעולם העליון ומהעולם התחתון. לכן כשאנחנו סיימנו למעשה את המאמר של האותיות, אנחנו כשאנחנו מתפללים, כשאנחנו מדברים קשה לנו, אבל כשאנחנו מדברים בענייני תפילה, בענייני תורה ומעשים טובים, צריך לזכור שלמעשה אנחנו בפועל בוראים בכוח האותיות הקטנות שנמצאות במלכות.
וזה
לכאורה,
אין
בתורה
שלושה סוגים אותיות.
נכון. אותיות גדולות, בינוניות וקטנות.
והרגילות.
נכון.
הקטנטנות זה מהמלכות.
נכון.
והגדולות זה מהבינה. אלה
האמצעיות, הרגילות. יפה. שאלה מצוינת. האותיות, מה שנקרא הרגילות, זה מה שפה מתכוון הזוהר לאותיות של המלכות. האותיות הקטנטנות, זה אמרנו, זה נושא נפרד, כל האותיות המשונות. זה נכנס לאותיות המשונות, שזה סודות, כן, זה לא נכנס. האותיות הרגילות שאנחנו מכירים, זה המלכות. האותיות הגדולות כמו בראשית, הבית של בראשית.
הרגילות זה המלכות?
כן, זה המלכות. האותיות הגדולות שיש, זה הבינה, כן? והאותיות המשונות, הקטנטנות או העקומות וכו' וכו', זה סודות עצומים שאנחנו לא נגענו בהם במאמר הזה.
אבל עקומות זה לפחות עניין אחר לחלוטין.
לא, אבל אני מדבר על
האותיות הקטנות.
זה נכנס בעוד כל האותיות המשונות, יש מאמר שלם.
הם
בגדר הסודות של הסוד.
בסדר, אבל זה האותיות הקטנטנות עם האותיות של הזה?
אני אגיד לך רגל אחת קטנה. בסדר? האותיות המשונות והעקומות וכו' וכו', יסודם כולם בחוכמה. בחוכמה סתימה. שלכן דברים ש... אז אני אומר, האותיות הקטנטנות זה בחוכמה. מוחס טימאה. זה סתום. לכן אנחנו מכירים את ספר ספר הבהיר של רבי נחוניה בן הקנה. הוא ספר התמונה שלו. שהוא כותב על האותיות האלה. כמו שכותב המערי, למשל. בהיכל הברכה לאותיות האלה. הוא מזהיר מאוד. כמו שהרמב"ם מזהיר בו בעניין הזה. שצריך לכתוב אותם, דקדק בהם. כמו שכותבים הרבה מגדולי המקובלים, שזה הסודות של עומק התורה כולה. כדי בחוכמה סתימה, כן? כלומר, שזה האותיות שלמעשה יורדות מן הכתר, כן? מהקוצו של יוד אל היוד. כי הכל נברא באותיות. וזה הסוד הגדול שלא זכינו להבין אותו, וגם מי שלומד את הספרים, או נגיד יותר מזה. ספר יצירה, מי שמכיר, הוא למעשה הספר של האותיות. כל כולו מדבר על האותיות. ושם הוא לא מדבר על זה, אבל הוא מראה כל אותיות, מה נברא בה בעולם. כלומר, זה ספר האותיות, והספר הזה מיוחס לאברהם אבינו. לפי רבותינו, אברהם אבינו קיבל אותו מי? לא מאדם הראשון, אבל עד אדם הראשון. כן? עבר דרך הדורות הישרים, דור ישרים יבורך. וזה עבר עד אליו. כלומר, הוא ידע בדיוק, לכן הוא ידע, הכיר את הבורא. כי בתוך האותיות, הוא בא לדע הכרת הבורא. ירצון בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו לטעום קצת מהתענוג הזה של האותיות, של הבנת האותיות, הבנת שמו יתברך. לכן כשאנחנו מסתכלים, למשל, כל פעם שאנחנו מברכים, אומרים, ברוך אתה השם הוויה, אז נכון שצריכים לכוון על פי ההלכה, שהיה הווה ויהיה. אנחנו צריכים רגע לזכור, כשאנחנו מסתכלים על השם הוויה כמו שהוא, על מה אנחנו מדברים? על פרצוף שלם, על שלמות. כלומר, אנחנו מדברים על שלמות של בניין העולמות. זה שם הוויה, כמו שהוא. מהכתר ועד המלכות, הכל שלם. לכן שם כתב מרן שמכוונים שהיה הווה ויהיה אדון הכל, שהוא שם הוויה ואדנות. שם אדנות מייצג את המלכות, שם הוויה את שאר הספירות, ויחד יש לנו פרצוף שלם. אז יהיה רצון שנזכה לעשות קצת יותר ממה שאנחנו רגילים, בעניין של התפילה בפרט, להתרכז באותיות, לחשוב על מה שאנחנו אומרים. זה נקרא מה שברבותינו בחסידות, זה נקרא דבקות באותיות, דבקות במילים. לכן מעניין שהבעל שם טוב שהוא כותב על זה, מה הוא אומר, איזה הוא לוקח את את הנושא של תפילה במילים, מישהו זוכר? הוא יודע? איפה מתחיל לעשות התורה של כל נושא עמוד התפילה? באיזה מילים? בו אל התיבה. בו, בית ואלף. האותיות הקטנות של המלכות שמקבלות את הכל מאלף שהוא אחד. שבוע טוב, בשורות טובות וכל טוב.